ערב טוב, יום שני בשבת קודש לסדר משפטים. אנחנו בשיעורנו היום במסילת ישרים, אנחנו נמצאים בפרק א' בביאור כלל חובת האדם בעולמו. תסתכלו בספרים שלפניכם, אנחנו נמצאים בפסקה השלישית אצלי, אני לא יודע איך זה מסודר אצלכם, אבל זה מתחיל במילים וכשתסתכל.
עמוד 7 באמצע.
עמוד 7 באמצע העמוד, וכשתסתכל. אנחנו דיברנו על הרעיון המרכזי, שאדם חייב לדעת מהו חובתו בעולמו, שאם הוא לא ידע, אז בוודאי הוא גם לא ידע לאן לפנות ומה לעשות, וכיצד הוא באמת יעשה את מה שמוטל עליו בעולם הזה. ממשיך רבנו הרמח"ל ואומר, וכשתסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. אנחנו כרגלנו נקרא, אחר כך נרחיב. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. הוא ממשיך דוד המלך ואומר גם כן לפסוק אחר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. כי רק זה הוא הטוב. וכל זולת זה, שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. אמנם, לשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו, שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים, שתולדתם זה העניין. והם הם המצוות. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו מרחיקים אותו ממנו יברך. כלומר העולם הזה עם כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. והם הם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, והעושר מצד אחר. כי עניין שאמר שלמה, פן עזבה וכיחשתי, ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי. כלומר, השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו, כלומר אל האדם בעולם הזה, פנים ואחור. ואם יהיה לבן חי, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם, אשר יזכה להידבק בבוראו. ויצא מן הפרוסדור הזה, ייכנס בטרקלין, ליאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, בקדוש ברוך הוא, כן ישיגוהו, ישיגהו וישמח בו. אבל למעשה יש פה מכלול של דברים, אומר רבנו הרמח"ל, אנחנו נרחיב עכשיו את הדברים. בשיעור הקודם שאנחנו למדנו, הרי אנחנו גילינו, או פיתחנו, מימד חדש ומיוחד בחיים. למעשה, בעינינו ראינו כיצד אנחנו בונים מושג שנקרא חובה. אבל מעצם המושג הזה של החובה, מילת חובה היא מושג שמעוררת קושי. אדם שחייב לעשות משהו, הוא כבר מתקשה. כי אדם מאוד רוצה לעשות את מעשיו מתוך רצון ולא מתוך חובה. ולכן הוא גורם המושג חובה לריחוק, ובמקרים מסוימים אמנם אפילו סלידה. יש אפילו מקרה הטוב, כן, וזה אנחנו בדרך כלל שאנחנו נתקלים בחובות שאנחנו עושים אותם, אז במקרה הטוב אנחנו עושים אותם מחוסר ברירה. בעצם המילה חובה היא מעמידה אותנו בקושי נפשי פנימי שהוא אנטיתזה של האדם. אדם רוצה להיות חופשי. אדם רוצה להיות המוביל, המנחה, הקובע, ולא המשועבד, לא המונחה ולא המובל. ככה טבעו של אדם. גם אותם אנשים שאנחנו רגילים לראות, שהם אנשים שהם, נקרא לזה, נסרחים, לפעמים אפילו משועבדים לחברה, ועושים את מעשיהם מתוך תלות חברתית, גם הם היו מאוד שמחים להיפטר מהטבע הזה שלהם, ולעשות מה שהם רוצים. אלא שמסיבות אחרות, נפשיות כאלו או אחרות, הם מנועים. אבל המילה חובה היא מילה לא פשוטה. במילים אחרות, אני חייב, אני צריך להתמודד עם קושי. אבל אנחנו ראינו שקיימת חובה שהיא בשונה מהמחויבויות היומיומיות שלנו, שנעות מחוסר ברירה במקרה הטוב ועד סלידה במקרה הרע, אנחנו מוצאים שיש חובה שהיא תענוג. וזה למדנו בשיעור הקודם, שזה אז תתענג על השם. ההתענגות על השם שאמרנו שזה חובת האדם בעולמו, היא עונג. זה התענוג של האדם בעולם הזה. אבל זה יכול לבוא למדרגה הזו של תחושת התענוג, אז תתענג על השם, רק כאשר זה בא מאותו כוח של הידיעה מה חובתי בעולמי. כלומר, פה המושג חובה, חובת האדם בעולמו, למעשה אנחנו יכולים לקרוא לו הגרעין של התענוג האמיתי של האדם בעולם הזה. ודווקא מתוך החובה. חובה שהיא תענוג, למשל, כאכילה. אנחנו יודעים שהאכילה זה הקיום של החיים. אדם שאומר, הרי אני לא ישן, או הרי אני לא אוכל כך וכך ימים, מלכים אותו, מכריחים אותו, אחרי שלושה ימים. בסדר, אז אדם יכול לעצום שבוע, אבל הוא לא מתקיים. אדם חייב לאכול על מנת להתקיים. אבל יש שני סוגים באכילה. יש אכילה לשם אכילה. יש אכילה לשם הקיום. וכאשר אני באכילה עצמה מכניס אל אותה אכילה את חובתי בעולמי. חובתי בעולמי לפני שאני אוכל, לברך. חלק מהאוכלים, אחר שאכלתי יש לי ברכה. זאת אומרת שאם אכלתי כשיעור או אכלתי מה שמחייב אותי בברכה האחרונה או בברכת המזון. כלומר, זאת אכילה שמעצם מהותה היא אכילה גשמית, תאוותית אפילו, אבל כשהיא מחוברת אל חובת האדם בעולמו להודות לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לי, אותה אכילה הופכת להיות עם כל גשמיותה במדרגה מסוימת כפי עבודת האדם, להיות אל תתענג על השם ולא על האוכל הטעים. שהוא טעים, ואין ויכוח על זה. אבל זה לא התענוג המרכזי. התענוג המרכזי הוא אל תתענג על השם. לעומת זאת, ניקח דוגמה נוספת של חובה, של לדעת כל בר ועיריו, וכל מי שדעת במוחו, היא חובה קשה מנסו. והחובה הקשה מנסו שיש בעולם, היא מוכרת לנו כעבודת פרך. עבודת פרך זה עבודה ללא תכלית. עבודת פרך מטרתה לשבור את הגוף ואת הנפש של העובדים. זה אנחנו ראינו במצרים. זה אנחנו ראינו באותם מקומות שנגזר על כל מיני אסירים שעשו דברים קשים במיוחד לסביבה, שדנים אותם למאסר עם עבודת פרך. כלומר, פה יש שבירה עצומה. אנחנו רואים אם כך שיש מדרגות במושג החובה, כאשר החובה העליונה, שהיא הפך הקושי, הפך עבודה ללא תכלית, זו עבודה שהיא חובה שיש בה תענוג עליון, שהיא המקרבת את העובד אל הקדוש ברוך הוא. ידוע לנו, אנחנו עכשיו בפרשיות המן. יש מאמר יפה של אחד מאדמו"רי קומרנה, כדומני רבי חיים יעקב, הוא אומר, הרי בני ישראל באים אל הקדוש ברוך הוא בטענות. הם מקבלים מן, ומה הם אומרים? מי יאכילנו? בשר. וידוע המדרש, וידוע דברי חז"ל, שלמעשה היו טועמים במן, ברוך הבא, כל הטעמים שבעולם. ויש רש"י מאוד מוקשה. רש"י מביא לשון המדרש שאומר, שאמר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, ראו את בניי. ונשאלת שאלה על המדרש. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם של ישראל. אחד ההוכחות זה הנביא ישעיה, שכאשר הוא אומר, אנוכי טמא שפתיים ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, כתוב מיד, והיה אופלי מלאך ובידו רצפה, כן? והוא מקבל קביעה על הפה, רק בגלל שהוא אמר, עם טמא שפתיים אנוכי יושב. אתה יכול להגיד על עצמך שאתה טמא שפתיים, בסדר. אבל להגיד על עם ישראל, טמא שפתיים אנוכי יושב, בתוך עם כזה, מיד, הקדוש ברוך הוא, רואה את זה כאבון, כחטא לנביא, ומחטא אותו. ואם כך, מופלא עוד יותר המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא אומר לבאי העולם, ראו את בניי. זה קושייה אחת. קושייה שנייה, אנחנו יודעים שבן של מלך, בנו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא חוטא, לא נקרא בן בזמן החטא, הוא נקרא עבד. הרוח החי, תפילת ראש השנה, אחר תקיעת שופר, אנחנו אומרים היום הרת עולם, כן, ואחר כך אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. כלומר, אם אנחנו במדרגה שאנחנו לא חטאנו לפניך, אז אנחנו בנים. ואם אנחנו בגדר חוטאים לפניך, אז קבלנו כעבדים. אז אם ככה, איך אומר המדרש, שלכאורה בקשת הבשר זה חטא. איך אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, לאומות העולם, ראו בניי. אתה צריך להיות בניי, ראו עבדיי. שתי קושיות. לתרץ בקצרה, כי זה מאמר שצריך ללמוד אותו שעה, אבל בקצרה, מה שבני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא כשהם ביקשו בשר, זה היה בדיוק מה שמדבר פה הרמח"ל. זה לא בא מצד התאווה שלהם לאכול בשר, כי לאכול בשר הם אכלו במצרים. אבל אינו דומה בשר שנשחט כהלכה, והומלך כהלכה, לבשר טרפה. ולכן אומרים בני ישראל הקדוש ברוך הוא, ואכילנו בשר, אנחנו אחרי מתן תורה, אנחנו נשחט, אנחנו נמליח, אנחנו נטעם טעם של בשר כשר, ואז נוכל להבחין בטעם הזה במן, כי את הבשר ההוא אנחנו לא רוצים לטעום במן. כל האכילה היא לא לשם התענוג הפרטי הגופני, אלא אנחנו רוצים להתענג על השם, ולכן אנחנו דורשים בשר. זה לימוד זכות על עם ישראל בעניין של המן והבשר. לכן רבנו הרמח"ל, שהוא מדבר על נושא חובת האדם בעולמו, אנחנו רואים שהאדם מעומק פנימיותו, בשורשו, בצלם אלוקים שבו, כמו שכתוב במדרש, בתרגום, ויפח באפיו נשמת חיים, מדילי נפח. זאת אומרת שבכל יהודי בפנימיות שלו הוא במעלה גבוהה מאוד. ומתוך אותה מעלה, הוא מחויב בזכות הזו, וזה שני מילים כביכול הפוכות, חובה וזכות, אבל הוא מחויב בזכות הזו להגיע למדרגה שבו יהיה לו תענוג על השם, חובה שכל כולה עונג, שהיא באמת החביבה ביותר והגבוהה ביותר שיש לבן אדם עלי אדמות. כי אז תתענג על השם, זו באמת מדרגה שבו כל מציאותו הגשמית של האדם דבוקה בקדוש ברוך הוא. לא לחינם מובא בשולחן ערוך שאדם ראוי שמיד שפוגח את עיניו יצייר אותיות הוויה. מיד, על הבוקר, פקח את העיניים, אתה לא אומר, אבל להרהר שיהיה בעיניך, בעיני רוחך, אותיות שם הוויה. שתדע מיד לאן אתה שייך, שתדע מיד לאן אתה צריך להידבק. כי במשך היום, לא תמיד מול עינינו שם הוויה. כי אנחנו שוכחים את החובה. לכן, זאת חובה שהיא עונג. וצריך לזכור את זה. כי עבודת ערך, זאת החובה. זו עבודה עם ערך, לא עבודת פערך, חילוף אותיות. עבודת ערך, שהיא חובה ועמל. ואך ערכה הולך וגדל, משום שהיא מביאה את האדם העובד לביטוי האמיתי של האישיות שלו בשלמות הראויה בעולם הזה. אם ככה, איך אנחנו עושים את זה? אומר רבנו הרמח"ל, אלו הם המצוות. למעשה, עול מענג של המצוות. יש כאלה שכותבים בר מצוות, בהזמנות, כן, אינכם מוזמנים לבר המצווה של בננו, נרו יאיר, יקירנו וכו', בהיכנסו לעול התורה והמצוות. יש כאלה שכותבים לנועם עול, יש כאלה שכותבים לעונג עול. כן, זה עול אבל עונג. כי זו האמת. כי המצוות עניינם לרומם את האדם, והמצוות הן חובה. זאת אומרת חובה שהיא תענוג. כי בעצם קיום המצווה היא צריכה לענג את האדם, שהוא זכה לקיים את המצווה. שיש לו את הכוח לקיים את המצווה. אבל אנחנו יודעים שכל ההתחלות קשות. אבל אדם צריך לקבל על עצמו מכאן ולאבא. שהוא יוכל לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא במעשיו ביום יום ויאמר יערב עליו שיחי. מה זה יערב? יערב עליו שיחי שיהיו מעורבים בו. מעורבבים בו, יערב מלשון עירוב, שני התחומים גם יחד, הצד הגשמי והצד של התענג על השם, הצד הרוחני שבגשמי, וזה יערב עליו שיחי, ואנוכי אבטח בך. כן, אנוכי אבטח בך, אני לא המשכתי את הפסוק. כלומר, זה הביטחון המלא של האדם, במציאותו, בחובתו בעולמו. כלומר, אנחנו למדנו עם ככה, שמצד נשמתנו, אנחנו זוכים לטעום שאנחנו מקיימים את המצוות, וכשאנחנו יורדים לשורש התובנה של חובתנו בעולמנו, אנחנו למדנו שמצד הנשמה אנחנו זוכים לטעום את רצונו יתברך. כלומר, לטעום את ההתגלות של רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא רק בשורש הנשמה שלנו, כי הנשמה מחוברת אל הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הנשמה מתרפקת על דודה. זה קבוע. כי היא חלקו. זה מדילי נפח. אבל שהחידוש בעניין שאומר הרמח"ל, שגם כשאנחנו בגוף אנחנו יכולים ומסוגלים לטעום את רצונו יתברך, איפה? דווקא כאן בעולם עשייה גשמי שהכל ברא לכבודו. גם את העולם הזה. וגם העולם הזה עם כל תאוותיו ועם כל חומריותו ברא לכבודו. ישנה תקופה שבה אנחנו תואמים את רצון השם לאחר שטעמנו את רצונו בכלים ובלבושים בחיי המעשה והגשמיות. ואיפה המקום הזה? זה לא כאן. אנחנו, שמה שאנחנו תואמים כאן, זה כעין וכאפס. כי כל העניין של העולם הזה, הוא כבש, הוא מעלה, הוא מדרגות. כמו שחזל אולי אומרים, ואבות, זה הפרוסדור. אנחנו אפילו לא נמצאים בתוך הבית, הבית האמיתי. העולם הזה דומה לי פרוסדור. פרוסדור מוביל אל, הוא בדרך אל, הוא כלל וכלל לא עיקר הבית. זאת אומרת שלמעשה, התקופה האחרונה, שבה הגוף והנשמה נמצאים יחד בצוותא, בחיבור, במטרה משותפת לעשות את רצון אבינו שבשמיים, זו תקופה נוספת. זאת אומרת שיש לנו את העולם הזה, עולם עבודה, תכף אנחנו נרחיב, עולם של מלחמה, עולם של מאוויים, עולם של מאבקים. יש לנו את העולם הבא, שהוא המקום שבו האדם מקבל שכר על פי פועלו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. אבל בעולם הבא, הגוף כאן, הנשמה שם. יש פירוד. יש מצב שלישי, שבו גם הגוף וגם הנשמה עושים רצון אבינו שבשמיים ביחד. וזה תחיית המתים. לעתיד לבוא, שאז כל המציאות כולה תצעק ותזעק בקול גדול, השם הוא האלוקים, גם הגשמי. לכן, אם כך אנחנו רואים שיש לנו פגישה בעולם הזה, שהיא פגישה של מסוגלות, של יכולת, לטעום את רצון השם במספר תקופות, כמו שאמרנו. אחד, עולם הזה. מצבים שונים, כאשר יש דבקות בשם, מה שמוגדר בחסידות, מוחין גדולים, יש התאהבות, יש רצון. יש מצבים אחרים, שבהם אין התאהבות, והרצון הוא רק רץ, ובחציו, שליש, רביע, בגלל מציאות החיים. אבל הכלל הוא שצריכים לזכור שהמשותף לכולם, לכל המצבים, שהאדם נברא בתכונה הזו, שיש לו חלק ונחלה ושייכות לרצון השם. הוא לא מנותק מרצונו יתברך. חובתו בעולמו לברר את רצונו. חובתו בעולמו להתענג על השם. חובתו בעולמו להידבק בו. לכן אחד הדברים שתמיד תמהתי, שחזל מדברים על דבקות בשם, אומרת הגמרא, והובא בהרבה מאוד מן הספרים, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו גשמיים, ועם הנשמה הרוחנית שיש בנו, אנחנו מצווים להידבק בו פה בעולם הזה. והגוף הוא כלי, הגוף הוא מפריד, הגוף הוא מסך, הגוף זאת אהבות. תמיד התפלאתי, כיצד אפשר להידבק? כל אחד לפי מדרגתו. עד כמה מופלאים דברי רבותינו בגמרא, שאומרים, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. ושאלה גדולה נשאלת, האם זו הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא? כנראה שזו הדרך היחידה. דבקות אמיתית באה במידותיו של האדם, בעבודת המידות הפנימיות שלו, כי אז הוא יודע מה חובתו בעולמו, והוא פועל על פי חובתו בעולמו. ומה שמפריד, מרחיק מקיום החובה, ממילא בשבילו זה רמזור אדום, זהירות, סכנה. ברגע הזה אתה מתרחק, ברגע הזה אין דבקות בינך לבין הבורא. אולי זה מה שהמשנה והאבות אומרת, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. כלומר, המשפט הזה במשנה הוא מאוד מאוד מדויק במשמעות שלה. אם אתה עושה את רצונך שלך, שיהיה שווה לרצון הבורא, ממילא הקדוש ברוך הוא יסייע בידך שהרצון האלוקי יהיה הרצון שלך. כלומר, אתה תקבל את כל הסיוע כדי לדעת בדיוק מה חובתך בעולמך, וגם תזכה לקיים אותה. כי ביטלת את הרצון האישי הפרטי שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. לכן אמרו פעם, אחת והרבה יותר, שרצון זה אותי להיות צינור. יש שפע, יורד בצינור. אם לך יש רצון, אז יש סתימה בצינור. אם לך אין רצון והכל רצון השם, אז זה הופך להיות צינור. לכן, זה העונג הגדול ביותר של האדם. כל מה שנתפס בחושים ובהכרה כעונג, ואין בו רצון השם. אדם יכול להתענג על אוכל טעים ביותר שהכין לו איזה שף באיזה בית מלון, לא עם 5 כוכבים, אלא עם 15 ומלוא השמיים. אבל באוכל הזה אין כשרות והוא טרף, אין שם רצון השם. אז כל החושים שפועלים באוכל הזה, והעונג שיש פה, והאכילה הגשמית הזו, הוא עונג מדומה, הוא חולף, או יותר נכון, כמו שכותב הרב קוק, עונג מפוספס. מה פירוש עונג מפוספס? אומר הרב קוק זצ"ל, שבכל תענוג גשמי בעולם הזה, ולא משנה מהו, יש בו ניצוץ של התענוג האלוקי שפשוט מחכה לראות האם האדם משתמש בו כמנוף, ואז יעז תתענג על השם, וכל התענוג הנלווה אליו יסתפח אל התענוג הרוחני. אבל אם לא כך, ויש תענוג שמנותק מרצון השם, ורצון השם אמרנו, זה יכול להיות הברכה שלפני והברכה שאחרי, זה הקשרות של המאכלים, או הנאות הגשמיות האחרות, אז אותו תענוג מתפספס, כי התענוג הגשמי בא והלך לו. אבל אותו תענוג שהיה שם, אותו ניצוץ תענוג אז התענג על השם, פוספס, ואין אותו. לכן, צריכים לדעת שעצם התענוג גם כן, ופה זה דבר חידוש, שצריכים לחשוב עליו היטב. אנחנו אולי לא כל כך שמים לב, אבל לכאורה ישנם אנשים שחושבים שאסור להתענג בעולם הזה. והוא דבר מוטעה ביסודו. כי מה שנאמר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר, מדובר על איזו ארץ? על איזה מאכל? על העולם הזה. זאת הברכה. זה התענוג שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אז תתענג על השם פה בעולם הזה. ולא כאותם מרחיקים שחושבים שהעולם הזה אין בו תענוג עליון. אין בו תענוג הבורא. אין בו שהכל ברא לכבודו. לכן, כשהאדם לא טורח לברר את הניצוץ הזה, אותו תענוג פנימי עמוק, שאז תתענג על השם שיש במציאות, הוא שוקע בעולם הזה. ויחד עם השקיעה שלו, הוא משקע את התענוג הפנימי הזה, את אותו ניצוץ עמוק, רוחני, טהור, הוא משקיע אותו באבלי העולם הזה. ואנחנו כולנו מכירים ויודעים, ישנם אנשים שמתענגים הדברים שהם אינם רצון השם, ואחר כך מתחרטים, מסתערים, או שכחו כבר. יש איזה סימן היכר, שאני כבר לא זוכר מי אמר אותו, אבל כמדומני אחד מגדולי החסידות, אמר, שמה ההבדל, איך האדם יכול לדעת, האם מה שהוא עושה זה חטא, או מצווה. האם הוא עושה דבר טוב, או הפך הטוב. אז אמר, זה נורא פשוט. כשאדם עושה הפך הטוב, התענוג כבר לפני. זהו, אתה כבר מראש, יש לך תאווה. אדם עושה דבר מצווה, יש לו מלחמה קשה. עם המונים, עם המנגדים לו. אם זה מתוכו, אם זה מחוצה לו. אבל אחרי שהוא עשה, הוא מרגיש תענוג עליון. סימן בידו שזו היה מעשה עם חיבור לרצון השם.
מי אמר? אולי הוא חש וואו, כאילו אני משהו, הוא מתגאה אולי. זה התענוג שלו אחרי המצווה הזאת.
מצוין, אם זה בא גאווה, נתת את התשובה. אז התענוג הזה מתברר מהר מאוד שהוא נעלם ואיננו. אז הנה סימן בידך. כי כל דבר של תענוג שלא רצון השם הוא חולף ואיננו, הוא דמיון, הוא מדומה. יש לך תענוג רגעי, זמני, והוא נעלם. אם התענוג הזה נשאר, סימן שזה רצון השם. אם הוא שקרי, אז הוא דמיוני. דמיוני, יהיה לך הנאה של הרגע, של שעה, של שעתיים, יום יומיים, והוא יעלם לו והלך. סימן בידך שלא עשית את הרצוי, לא עשית את חובתך.
משיגים הנאה רוחנית מכל מיני שטויות, מכל מיני דברים שגובלים בעבודה זרה או עבודה זרה.
כן.
וטוב להם זה, והם בטוחים שזה
נכון.
זה הדבר הנכון.
נכון. זה לעומת זה עשה אלוקים, זה בדיוק מה שאמרנו. יש ניצוץ של אז התענג על השם, וכנגדו בצד השני. ואנחנו יודעים שיש פסוק שאומר, וילכו אחר ההבל ויהבלו. כלומר, מי שהולך אחר ההבל, נותנים בו את ההבל. כן? הוא נהיה אהבל יותר גדול מה שרואה מקודם כל פעם. ולמעשה, אותו תענוג שלהם, אותו תענוג שלהם, ככל שחולף הזמן מזמן התענוג, הוא מתפוגג לו והולך. אחד הדוגמאות לזה, שניקח אנשי רוח, כך קוראים להם, כן? אנשי רוח. שהם מתעסקים בכל מיני דברים אחרים שיש בהם מן התענוג בוודאי, כי כל העולם הזה הוא עולם של תענוג. יש בו עינוגים, שהם באים מצד התאוות, מצד המציאות הגשמית. והם מתענגים, אנחנו רואים שככל שהעונג שלהם, שהם מרגישים בו לשלב כזה או אחר, אחר זמן הם מרגישים שהם צריכים משהו עוצמתי יותר. הם לא נשארים באותו תענוג שהיה להם, אלא משהו עוצמתי יותר. ומה הכוונה שלהם בעניין הזה? זה לא להשיג את שלמות נפשם, אלא את שלמות התענוג שעבד להם. אז אם הוא עבד, זאת אומרת שהוא היה חולף. אז אצל אחד זה ייקח שעה, ואצל אחד שעתיים, ואחד שבוע, ואחד כמה שנים. בסופו של דבר, הם נעים סביב ציר של כל הזמן חיפוש אחר תענוג הגדול יותר, כדי להשלים את החסר להם מהתענוג ההוא, שכבר שכחו את טעמו, כי הוא לא משפיע עליהם. לעומת זאת, כשאדם מקיים מצווה, מצווה כהלכתה, וזוכה לעשותה כרצון השם, הוא מתענג על מה? על אותה מצווה, וכל רצונו מה לעשות? לחפש אחר אותה מצווה שוב. ולא לעשות אחרת ואת זאת לא. כי הוא מחפש לחזור, להיות מחובר לאותה עוצמה שהוא היה לו. כי היא אמיתית והיא נשארת לו לאורך כל חייו. לכן הוא לא מבטא על מצווה, ועושה אחרת עוצמתית ממנה, אלא הוא חוזר ושונה עליה. כמי שכבר מנוסה, אז הוא יודע שכאן בוודאי יש לו טענו. במקומות אחרים הוא לא יודע. לכן אנחנו רואים שישנם אנשים שהם מאוד מקפידים במצוות מסוימות ומגיעים לשיאים בקיומי המצוות הללו כפי שורש נפשם בצורה מדהימה. כי בהם הם מרגישים תענוג עליון, דבקות בבורא. אז במילה הם חוזרים אליה. לעומת זאת, אותם אלה שעוסקים בדברים הרוחניים האחרים, מחפשים כל הזמן להגביר עוצמה. כי זה הולך, זה עובד. נשאל אנשים שמתעסקים במוזיקה. אז אם המוזיקה קשורה לרצון השם, אז יש להם את העוצמות שלהם, ובדרך כלל הם יחברו שירים או מנגינות שקשורות לתורה. לתורה נלינקטורי. אחרים שעושים דברים מסביב, ואפשר לעקוב אחרי זה ולבדוק, אף על פי ששרים דברים שהם בצד הקודש, הם כל הזמן, כל הזמן, יוציאו שוב ושוב ושוב דברים חדשים, כדי לשמור על עצמם על הליין, על הקו. אני לפני שבוע שמעתי שיר של אברהם פריד, שהוא ביצע, עכשיו באיזו הופעה, כנראה הייתה לו הופעה בארצות הברית, באיזה מקום, לא יודע, שיר שהוא ביצע אותו לראשונה לפני 10-12 שנים, לא יודע, משהו כזה. ואני רוצה להגיד לך, ששמעתי חלק מההופעה, ושמעתי אותו שר את השיר הזה, עם קצת שינויים קלים שהוא עשה, ואתה הרגשת בקול, שזה לא אותו דבר. כשהוא שר את השיר הזה, הרגשת את הרוממות שהוא מרומם אותך יחד איתו. ובשירים האחרים, נהנתי לי בראש, זה נחמד. זהו. כלומר, מי שקשור, ואני לא בא עכשיו לבחון רצון השם או רצון השם, אני מדבר כמדד, אנשים שכל הזמן פועלים כדי לשמור על ליין, או חוזרים שוב ושוב על מה שכבר בוודאי עליהם תענוג עליון. אז הם לא מחפשים משהו במקום. אלא הם דבוקים כבר במה שיש. לכן אומר הרמח"ל, שהתפקיד שלנו בעולם הזה, וזה חובתנו בעולמנו, לברר את התענוג הזה, שיהיה טהור, שיהיה נקי, שיהיה קדוש, ללא שום סייג, ולמעשה הכלים או האמצעים שמסייעים בידינו להגיע לזה, אתם זוכרים מה אמרנו? זו החובה, חובת המצוות. למרות שזה חובה, הם אלו שמייביאו אותנו לברר את היחס בין הדבקות על ידי המעשים שלנו בבורא. ודווקא מתוך המעשים הגשמיים. כידוע, האמירה הידועה שהקדוש ברוך הוא התאווה לעשות לו דירה בתחתונים, זאת אומרת בעולם הזה, בעולם הגשמי. עכשיו, היות והמצוות מקיפות את כל מכלול החיים שמופיעים באופן מוחלט בחומר, והם גם נוגעים לזמן וגם למקום, מעשה, אם כך, אין לנו אלא להודות שאנחנו נמצאים בעולם של ניסיונות. כי זה החומר עם הזמן ועם המקום. המצוות נוגעות לכל המציאות על כל מרכיביה בעולם הזה. וניסיון, מה משמעותו? ניסיון משמעותו עירוב. אתם זוכרים איך אמרנו מקודם, יערב עליו שיחי, הגשמי והרוחני. זה עירוב, ניסיון משמעותו עירוב של חול וקודש. וזה ניצב מול האדם. ועכשיו, במגע שלנו עם הניסיונות הללו, יחד עם המצוות, אנחנו מבררים את היחס הנכון של המעשה באופן שיתברר ויתגלה בו הצד הטוב. כמו שאומר הפסוק, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניכם, שם אתה אומר שם בזה. אני מדבר, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. כלומר, אם כן, כל ניסיון יש בו מיזוג של חיים ומוות. כל ניסיון הוא דו פרצופי. מצד אחד הוא מושך אותנו לצד החטא. מצד שני אנחנו מרגישים שיש בניסיון הזה משיכה אל הקודש. זו למשל דרך אחת לאדם יכול לבחון את מצבו. אדם יכול לדעת בדיוק באיזה מדרגה הוא נמצא בעבודת השם שלו. לפי המשיכה שקוראים לו ניסיון. אם הצד המושך בניסיון אל החטא, הוא זה שניכר, הוא זה שמשפיע, סימן שמקומו לא כל כך בריא. אבל לעומת זאת, אם האדם נמשך מתוך הניסיון אל הצד הטוב, מצבו בריא. הוא צריך לשמור על הבריאות, כי אם לא שמור על הבריאות אני עם חולי, אבל הוא מצב בריא. אבל זה כלי מדידה חשוב, שהוא מעשי, הוא לא דמיוני, הוא לא רחוק מהבנה. תבדוק לאן אתה נמשך, לצד השלילי, או לצד החשוב יותר, הגבוה יותר, העליון יותר, הטהור יותר, הצד החיובי. כלומר, מתוך ידיעת חובת האדם בעולמו, שזה להתענג על השם, אז כל המציאות כולה, כל מציאות חייו, זה רצף ניסיונות שלא מפסיקים לרגע. וזה מתחיל מהרגע שהאדם פוקח את עיניו בבוקר. והניסיון הראשון שיש לאדם בבוקר שהוא פוקח את עיניו, רבותיי, אני לא יודע כמה אנחנו שמים לב או לא, אבל שכל אחד יבחן את עצמו. כן, זה לא בחינה בעל פה שכל אחד עונה. אבל כל אחד בליבו, אנחנו מחויבים על פי ההלכה, דבר ראשון בבוקר לומר שפוקחים את העיניים משהו. מודה אני לפניך. זהו, תבחן. איפה אתה? האם האמירה הזו אצלך היא באה מיד שאתה פותח את העיניים, או שעדיין לא כל כך? אז אתה לא כל כך בריא בעניין הזה. אז תתאמן. תעשה טיפול. זה דבר פשוט, בקל. כלומר, המגמה צריכה להיות בכל המציאות כולה התמודדות עם שני פרצופים של ניסיון. חול וקודש. למרות שהעונג שאנחנו מדברים עליו, אל תתענג על השם, אמרנו איפה זה באמת בעולם הבא. אבל הבחינה על עצם הרצון שלך להתענג על השם, זה בעולם הזה. לאיזו מגמה אתה רוצה להיות שייך בעתיד? אתה נבחן כאן. זה למעשה, אפשר להגיד, הסוד הגדול של הדבקות. הסוד הגדול של הדבקות המושלמת בקדוש ברוך הוא. שאתה מגלה את הרצון שלך להיות דבק בו. מגילה רז זה לבניי, רז שמלאכי השרת משתמשים בו, זה הדבקות המושלמת. הרצון לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. לכן, אנחנו מבינים שבעולם הזה, להגיע למדרגה הזו, אי אפשר. להגיע למדרגת הדבקות המושלמת כמלאכים, אי אפשר. אבל בוודאי כן אפשר ואפשר לבדוק כמה אני רוצה להיות דבק. כמה אני שואף לדבקות הזו. וזה שורש המצוות. משום שהמצוות הם כלי הבחינה של הרצון האנושי. למעשה המצוות שאנחנו מקיימים, וזה בכל עניין ודבר, הם משמשים גם כלי נשק. צריכים לדעת שהמצוות הם כלי הנשק המגינים עלינו בעולם הזה. וזה למה הם ניתנו? א', כדי לגלות את הרצון שלנו איפה הוא נמצא. אבל ב', במקביל באותו זמן, הם נותנים לנו נשק שמתמודד עם מציאות החיים. למה להתמודד? כי מציאות החיים, רבותיי, זה אין ספור מציאויות ללא הכרעה. כל דבר שעומד מולנו, כל מעשה, כל עניין, מחכה שנכריע. לאן אנחנו שואפים? לאן אנחנו לוקחים? כי יש לנו שני יצרים. יש לנו יצר טוב והיפוכו. ותלוי בנו. מה נעשה עכשיו? כל המציאות מחכה לנו שנכריע אין ספור הכרעות. המפגש הזה של האדם עם הניסיונות של החיים, ומתוך אותה ההפכיות, שני ההפכים שיש בו, דווקא מתוך שני ההפכים הללו, הוא מרגיש שיש אפשרות לחטוא, או לעשות מצווה, דווקא מתוך ההפכיות. זה אולי שורש הבחירה החופשית. שאם האדם נפל בניסיון, הסימן בידו שהוא לא ישתמש במצווה ששייכת לאותו עניין באופן הראוי. אני יכול לעשות מצווה, אבל לא עשיתי אותה כראוי, אני יכול גם ליפול. וזה הסימן. נפלת, לא עשית את המצווה כראוי. חיסרת. כי בטוב והשלם אי אפשר לבוא בחיסרון. כי החיסרון כבר מונע מהשלמות. אם זה כך, כשאנחנו מוצאים את דוד המלך שר, שיר המעלות, 15 שיר המעלות יש לו. מה זה שיר המעלות, שיר המעלות, שיר המעלות? רבותיי, דוד המלך אומר לנו, העולם הזה הוא כולו שיר של מדרגות. כולו שיר של מעלה אחר מעלה אחר מעלה אחר מעלה. מדרגה אחר מדרגה, זה אולי הסבר הפסוק שאומר דוד המלך, אשא עיניי אל הערים. מה זה הערים האלה? זה כל הניסיונות של החיים. זה המציאות של החיים שאדם עומד מול הערים האלה, והוא מבין שהוא בניסיונות והוא צריך להכריע על כל צעד ושעל שהוא עושה. ואז הוא אומר, מאין יבוא עזרי? מה זה מאין יבוא עזרי? זה מתוך המציאות שבתוכה יש ניצות של העין, של האין סוף, של הקדוש ברוך הוא. מזה יבוא עזרי, כי זה בדיוק השני ההפכים שיש. ואני צריך להתמודד עם זה. ואני צריך להכריע ביניהם. כי בלי ההכרה החודרת הזו שבמציאות יש רצון אלוקי בכל נברא, והניסיון בעולם הזה קיים פער עצום שנובע מנשמת האדם קודש קודשי לגוף שהוא מן האדמה. זה המצב שעומד בפני האדם, ומעל הכל יש מילה אחת, חובה. זאת חובתך, הבירור, ההכרעה. זאת חובתך בעולמך. יש את האמירה של הרב דסטר, אני לא זוכר איפה היא, אבל זו אמירה קיצונית, קיצונית מאוד. שלעניות דעתי כל עניינה היה רק לעורר, כדרכו של הרב דסלר, להעיר אנשים מתרדמתם. הרב דסלר אמר פעם, אני תמה איך יכול אדם ללכת ארבע אמות בלי ידיעת כל השס. אתם תופסים? איך אדם מסוגל ללכת ארבע אמות בלי שהוא יודע את כל השס? רבותיי, לפי זה, יש הרבה מאוד אנשים, רוב רובה, שצריכים לעמוד במקום, או ללכת פחות פחות משלושה עמוד. אלא מה המשמעות של דבריו, של הרב דסלר? מה זה השס? השס זה בירור המצוות. זה בירור התורה שבכתב, והפיכתה לפרטי פרטי פרטים של המצוות המעשיות. ואמרנו שהמצוות המעשיות הם רצון הבורא. הם הכלים שאיתם מתמודדים בחיי העולם הזה ועומדים בהצלחה בדבקות בשם. אז אם לא יודעים את כל השעס, איך אפשר ללכת? איך אפשר להיות דבקים בבורא? איך אפשר לעשות רצון השם? זה דבר מוקשה. לכן האמירה הזו מעמידה בפנינו עוצמה גדולה מאוד וחזקה, שצועקת אלינו ואומרת, תראה, אדם נופל ויפול, שבע פעמים ייפול צדיק וקם. אדם מטבעו בעולם הזה בניסיונות ייפול. אבל אדם צריך לדעת שגם אם לכאורה הוא לא רואה נפילה, יש כל הזמן במציאות חייו רעידות אדמה קטנות, גדולות יותר, שבסולם, נקרא לזה סולם שמיים, סולם רצון השם, אז זה 0.1 או 1 בסולם. אבל הן קיימות. אנחנו כל הזמן נופלים באותם הרבדים של הנפש. אומנם, זה לא ברמה שמפילה אותנו לקנטים, שגומרת אותנו. ואנחנו ממשיכים להתנהל באופן סביר, חיים. שואלים יהודי, נו, מה שלומך? ברוך השם! זהו. אמרתי פעם, ששאלתי איזה יהודי אחד, בדרך הנימוס באמת, מה שלמה ואיך הוא מרגיש? ואז הוא אמר לי, אם אתה באמת רוצה לדעת מה שלומי ואיך אני מרגיש, שאלה לי עליך. יש לך איזה יום פנוי? כלומר, תפנה לי יום, אנחנו נוכל לדבר על זה. כי האדם, באופן ענייני, עוברים עליו מה שעוברים עליו כל היום. רעידות קטנות, רעידות קטנות יותר, כל הזמן. כי המציאות בעולם הזה, שני הפכים. ומעצם להיות שני הפכים, אי אפשר לעבור בלי שתהיה רעידת אדמה. כי צריכה להיות הכרעה בכל דבר. אבל חובתנו לדעת שהכוונה פה ברורה בחז"ל, שקיום המצוות, מה שנאמר בקידושין, שאם יסיעך היא צריכה, מושכהו לבית המדרש, הכוונה היא תמשוך אותו למקום קיום מצווה, כי בבית המדרש אמורים לקיים מצוות תלמוד תורה. תמשוך אותו אל המצוות, כי שם זה כלי המלחמה ההפכיים לו. כי העולם הזה למעשה הוא עולם של התנסויות, מלשון ניסיון ולא התנסות, מקום להשתלמות ולא לשלמות. כי כל מי שמחפש להגיע לשלמות בעולם הזה, צר לי, אבל ידוע כבר גם מגדולי גדולי רבותינו, שהיו ידועים בדבקותם הגבוהה ביותר שניתן לאדם, אין דבקות שלמה, כי אנחנו גוף. ולכן, אדם כזה, שמחפש להגיע לשלמות הזו, בדרך פה, בעולם הזה, והמטרה שלו להגיע בעולם הזה, יזכה לרוב למפח נפש ואכזבות. והוא יישבר. כי בעולם הזה יהיה רק מקום להשתלמות. זה בדיוק מה שאמרו האמירה של חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור. ואין אתה בן חורי להיבטל ממנו. אתה תעבוד, אבל המלאכה לא תגמור. כי הנחת רוח שיש בעולם הזה הוא אך ורק בעמל, ביגיעה. ולנו אין שום אפשרות לגמור את המלאכה כאן. וצריכים להכניס את זה טוב טוב בראש. לכן אדם צריך לשאוף אל ההשתלמות, לשאוף אל ההתנסות, לשלוף אל ההתקדמות, כי שם מקומו. מסקנה אם כן, אנחנו עוד כמה דקות נסיים, האדם הוא בחינת מהלך. אצל אברהם אבינו כתוב, לך לך מארציך, לך לך מהארציות שבך, מאותה מדרגה הנמוכה שמושכת אותך אל הארציות בלבד. לך, אתה תגיע אל הארץ אשר הרקע, איזה? אני אראה לך. עולם הבא. פה אתה צריך ללכת. פה אתה צריך להשתדל להתקדם. לכן, איפה שיש אדם שהוא שוקד על שמריו ולא שם לב, אז אנחנו יודעים שאיפה שיש שמרים יש גם חמץ, ומתרבים החיידקים ופועלים את הפעולה שלהם. וכמו שברור לנו שבמקום שיש חיידקים, לא עלינו ולא עליכם, אדם צריך לקחת טיפול ולטפל בחיידקים האלה ולבטל אותם. זה אותו דבר בפן הרוחני. אותה דוגמה בדיוק. אבל זה הרופא של קופת חולים, וזה הרופא של הקדוש ברוך הוא. הלכת לרופא שמבין ויודע בחיידקי הנפש, ויודע לתת להם תרופה. כי אדם מעצם מלחמת החיים, חייב שיהיה ברור לו שכאן הבירור, ויש לו כלי מלחמה, והוא מצווה לנצח אותם. ולכן מי שמצליח, כמו שראינו ברמח"ל, לנצח את המלחמה גם מלפנים וגם מן אחור, אזי יש לו מקום. מקום שמור לבעליו, להתענג על השם בעולם הבא. אם כן, נסכם שכשם שמערכת חיסון בריאה בגופנו מטפלת באותם חיידקים ומזיקים מיד בתחילת התהוותם וגוברת עליהם, כך מערכת חיסון רוחנית של קדושה, ככל שהיא יותר ויותר בריאה בנפשנו, היא מטפלת בכל חיידק שנכנס מיד בתחילת התהוותו. שמעתי פעם איזה מחקר, אני לא בקי במחקר הזה, אבל היה מישהו, זה רופא שהתעסק בבדיקת תאים סרטניים שמתפתחים בגוף האדם, זה המחקר שהוא עושה, והוא המם אותי. כלומר, אני לא חשבנו עד היום שלא עלינו, לא על עם ישראל, שהמחלה הזאת תוקפת מדי פעם, אדם פלוני, אדם אלמוני. הוא אמר לי שיש מחקר שהוא כמעט מוכח, או לפני הוכחה, שבכל יום נוצרים אצל האדם בין 10 ל-100 תאים סרטניים, בכל אחד. זה פשוט, אני קפאתי במקומי. אבל הוא אומר שמערכת החיסון הבריאה של האדם, מיד שזה נוצר הוא מחסל אותו. מיידית. כי מערכת החיסון בריאה, היא משמידה אותה מיד. וכשלא עלינו היא לא בריאה, אז העניינים צוברים תאוצה לא טובה. כך בפן הרוחני, נוצרים כל הזמן אין ספור תאים סרטניים של המציאות. של הוויכוח בין הטוב וההפך שלו, בין התאוות הגשמיות לרצון הבחירי הפנימי של הנשמה שלנו, שכמו שכותב הרב קוק, שהנשמה מתפללת תמיד, הנשמה דבוקה ביוצרה, כל הזמן. שניהם עומדים אחד מול השני, ויש חיידקים שמנסים לפגוע. לכן צריכים לדעת שכך הדברים בפן הנשמתי, הנפשי, הרוחני, שחובה עלינו לחזק, לתגבר, לבסס את מערכת החיסון הזו. והתרופה היחידה למערכת הזו זה המצוות וקיומה. משום שהמצוות האלה, אמרנו, כוללות את כל 3 הצדדים שאפשר. וחיי העולם הזה. את כל החומר, כי היא נוגעת לדברים החומריים, את כל הזמן, כי מקיפה את כל זמן האדם שהוא חי, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא נטמן וגם אחרי זה. והמקום. כלומר, את כל המציאות של ההוויה הגשמית, המצוות נוגעות בכולם. לכן יש בהם נגיעה, גם בעולם הזה, מצד ה... ציווי שלהם כאן, אבל היות והם מצווה, שהמצווה היא גילוי רצון השם, אז הם גם קשורים לחיי העולם הבא. הם קשורים גם עכשיו אל המציאות של האור אין סוף ברוך הוא. לכן, כל מי שיכבוש את יצרו ותאוותיו, כמו שאומר הרמח"ל, וירחק מן המרחיקים אותו מהטוב, וישתדל להידבק ברצון השם, כן ישיגהו וישמח בו. באותה ההשתדלות וההתקדמות וההתנסות שהוא עבר בעולם הזה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו לעבוד בעבודה הקשה הזו של המלחמה מלפנים ומאחור, שנדע לקיים את מצוותיו הרומח, כלי המלחמה, ויקח רומח בידו, כדי שנוכל דרך קיום המצוות והדבקות במצוות וקיומם לטעום מה זה רצון השם ולהתענג על השם. שבוע טוב.